בחזרה קצרה ממש על מה שהיינו פעם קודמת ונתקדם בעזרת השם. הנושא שלנו זה האמת והשלום בארץ ישראל. אמרנו שהאמת והשלום דובר המון בישיבה ולכן אנחנו רק מוסיפים כמה הוספות, בסדר? אנחנו לא באים עכשיו לבוא ולברר את עומק המושג של אמת והשלום, זה ראש הישיבה עושה כל הזמן. אנחנו רק באים טיפה כמה הערות קטנות כדי להבין, להעיר יותר איך זה קשור לסגולתה של ארץ ישראל. אז פתחנו בגמרא בסנהדרין, כן, נועם וחובלים, תלמידי חכמים שבארץ ישראל מנעימים זה לזה בהלכה, תלמידי חכמים שבבבל מחבלים זה לזה בהלכה. הסברנו קצת, קפצנו לסוף, אולי נראה את זה עוד טיפה היום, אבל אורות התורה אמרנו כשהנשמה היא מופיעה וכל דבר הוא במקום שלו ויש שלום בין כל הכוחות, אז הכל בנועם. אבל כשכל כוח הוא, כשאין את הנשמה שמאחדת את הכל, וכל כוח גם בתורה הוא עכשיו מרגיש שיש לו אחריות על הופיע עניין מסוים וכאילו כל האמת על הכתפיים שלו, אז זה יוצר תנועה נפשית של חבלה. מה חבלה? הכוונה, אני עכשיו, מה שמעניין אותי זה להראות את ה... לבטא את הדעה שלי עד הסוף ולא עכשיו לראות איפה זה מתאזן עם דעות אחרות. ראינו גם את הגמרא של שבט ומחוקק שגם דייקנו שם כמה דיוקים, ובסוף שיעור קודם אנחנו התחלנו לראות ההבדל בין הבבלי לירושלמי בעניין של תוך כדי דיבור. נחזור על זה עכשיו על השאלות וננסה קצת להעמיק בזה. אז יש לנו את הגדר של תוך כדי דיבור שהוא נוגע להרבה דברים, הרבה הלכות של הפסק הם תלויות בגדר של תוך כדי דיבור. לדוגמה, הגמרא בנזיר, אדם שאמר ראיני נזיר ואמר חברו ואני, אז הוא גם כן נזיר. אמר ריש לקיש לפני רבי יהודה הנשיא שזה בתנאי שזה תוך כדי דיבור, גם אם עשרה אמרו, כל אחד אמר ואני וכל אחד תוך כדי דיבור של חברו, כולם נזירים. מה זה תוך כדי דיבור? כדי שאילת שלום.
כמה? הראשון או האחרון?
אם אפילו עשרה, כל אחד אמר ואני, 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 אז כל זמן ששומרים על תוך כדי דיבור, פחות מתוך כדי דיבור בין אחד לאחד, אז כולם נזרים. ברגע שזה נקטע, אז זה נקטע.
אוקיי, אבל זה מהראשון.
אם זה מהראשון.
אז גם אני יכול להיות.
יכול להיות. יכול להיות. זה כבר בסוגיה שם. אבל בכל אופן, לענייננו מה שחשוב זה התוך כדי דיבור. קם לתוך כדי דיבור, שאלת שלום, מה זה כדי שאלת שלום? שאומר שלום תלמיד, כדי שאומר שלום תלמיד לרב. שלום עליך רבי.
לא כדבר
ירושלמי כמה זה. נכון. אז הבאנו פה את הירושלמי, אותו דבר גם הזכרנו כשאדם אומר המלך, האל הקדוש במקום המלך הקדוש, אם זה תוך כדי דיבור יכול לתקן, ועוד כל מיני הלכות בהקשר הזה. אומר הירושלמי, מביא מחלוקת בתוך הירושלמי, כמה תוך כדי דיבור? רבי סימן שר רבי יושב בן לוי, כדי שאילת שלום בין אדם לחברו. אבא בר חנה בשם רבי יוחנן, כדי שאילת שלום בין הרב לתלמיד ויאמר לו שלום עליך רבי. נחזור רגע פה, יש פה שתי דעות בירושלמי. דעה אחת, כדי שאילת שלום בין אדם לחברו. הדעה השנייה, כמו בבבלי שראינו, שלום עליך רבי. יש מקום להתבונן בין שתי הדעות, ולהתבונן גם בנקודה הזאת, שבבבלי לא מוזכרת האפשרות של שלום בין אדם לחברו, אלא רק בין אדם לרב, תלמיד לרב. אז בואו רגע נדבר שנייה על הנקודה בכלל של תוך כדי דיבור. בעצם הגמרא אומרת, כשיש לי מעשה אני יכול עוד לתקן אותו כשאני נמצא בתוך המעשה. אם אני כבר עברתי, אם עבר שבוע מהו שאמר נזיר, אם עבר יום, בסדר? עבר שעה, אני כבר לא נמצא באותו סיטואציה, באותה מציאות, זה כבר מציאות אחרת. זאת אומרת, העולם שלנו הוא בתוך מסגרת של זמן, כיוון שאנחנו בעולם מורכב ויש הרבה בחינות, אז המסגרת שהכי מגדירה אם אני נמצא בתוך אותו עניין או לא נמצא בתוך אותו עניין היא מסגרת הזמן. וכשעברתי ליחידת זמן אחרת, יש דברים שהם במסגרת זמן של יום, בסדר? דברים שהם כל היום הוא באותה מסגרת של זמן. לדוגמה, אם עכשיו פועל, עשה עבודה של שבוע נגיד, עכשיו יש ביומו את הנצחור, סיים את העבודה, כל היום עכשיו הוא יום סיום העבודה, גם אם הוא סיים אותה בבוקר, כל היום עכשיו הוא באותו מסגרת של זמן שרתן לו את השכר באותו יום. יש מסגרת של זמן שהיא חודש וכו', וההלכות האלה שתוך כדי דיבור, הן עוסקות במסגרת של זמן של האם אני באותה פעולה או לא באותה פעולה. בסדר? המסגרת הכי בסיסית. אני באותה פעולה או לא באותה פעולה. מה בוחן את זה תוך כדי דיבור? אז קודם כל, סתם זה שאלה, למה הדיבור הוא זה שבוחן? אז מילא, בהלכות שהן קשורות לאמירה, אני יותר מבין למה תוך כדי דיבור הוא זה מה שמגדיר, כי האם אני באותה אמירה או לא באותה אמירה. אבל זה נכון להלכות נוספות. גם להלכות של מעשים שאפשר לתקן תוך כדי דיבור. לא זוכר כרגע, אבל זכור לי שיש דוגמאות כאלה. ולמה הדיבור הוא מגדיר? אז אני חושב קודם בצורה פשוטה, הדיבור הוא עיקר הפעולה של של האדם בעולם. הדיבור הוא אדם לנפש חיה. בפעם הפעם נשמת חיים, אדם נפש חיה, תרגום מפורסם, רוח ממלא. זאת אומרת, הרוח החיים של האדם היא הדיבור. זאת אומרת, עיקר הפעולה של האדם בעולם זה הדיבור. זה מתבטא אחר כך גם כן במעשים, דיבור זה גם כן לשון הנהגה. במעשים האדם מנהיג את העולם, אבל עיקר הכוח שאיתו הוא מנהיג זה הדיבור. הדיבור של האדם הוא הפעולה המהותית שלו ביותר בעולם. וזה הוא גם נבדל מבעלי חיים וכו'. אז זה תוך כדי דיבור. אבל עכשיו שואלת הגמרא, מהו תוך כדי דיבור? הרי דיבור יכול להיות, אולי תוך כדי דיבור זה כל הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. או כל עשרת הדיברות. הרי יש הלכות שבהן בוחנים אותן, דוגמה, הפסק בברכות קריאת שמע. איך מודדים אותו? או הפסק במגילה. אדם קרא את המגילה ועצר וממשיך. מגילת אסתר. אז מה מגדירים? האם יכול לגמור את כולה? יש דעה בגמרא, אם מהתחלה ועד סוף, או מהמקום שהוא נמצא בו עד הסוף, לא משנה. אבל זה, אולי זה תוך כדי הדיבור. זאת אומרת, כל קריאת המגילה זה הדיבור. אבל פה שמדובר על הדיבור הבסיסי, הגמרא עכשיו צריכה להגדיר מהו הדיבור הבסיסי של האדם, הדיבור הכי תמציתי. אומרת הגמרא, שלום עליך רבי. זה התוך כדי דיבור, שלום עליך רבי. אז אני חושב, לנו דעתי נראה שכאילו אומרת לנו הגמרא, הדיבור, מה הדיבור הבסיסי, מה התפקיד בעצם, איך נקבע מה התוך כדי דיבור הבסיסי? מה התפקיד הכי יסודי של הדיבור? לפי זה נבחן, מה זה תוך כדי דיבור? אתה תיקח את הדיבור הכי הכי מתומצת, במקום הבסיסי של הדיבור, זה התוך כדי דיבור. אומרת הגמרא, שלום עליך רבי. אומרת, הגמרא אומרת, שהיסוד של הדיבור זה הכוח להעביר תורה. זה היסוד של הדיבור. לכן, הדיבור הכי תמציתי, הוא מה שקושר תלמיד לרב. כן, כשהתלמיד אומר שלום עליך רבי, בזה הוא קושר את עצמו לצורה הכי בסיסית שאדם מבטא את היחס שלו לרב שלו. זה עכשיו, הכלי עכשיו מפה עכשיו זה מפה קבלת תורה. זה הדיבור הכי יסודי לפי הבבלי. הירושלמי מביא, יש כאן עוד צעת של תוך כדי דיבור שהוא שאילת שלום בין אדם לחברו. חלק יסודי מהדיבור בירושלמי זה הקשר בין אדם לחברו. ופה יש מקום להתבונן. כי היינו אומרים, קשר בין אדם לחברו זה דבר נחמד, זה לא עיקר החיים. כאילו, זה דבר נחמד שאנשים מדברים, תקשרים, אבל עיקר הדיבור זה בשביל תורה. כן? מה האידיאל המהותי בקשר בין אדם לחברו? כן, שלום עליך, שלום, שאלת שלום בין אדם לחברו. למה בבבלי? למה הבבלי לא מסכים לזה? אז חשבנו, ובזה נרצה טיפה להעמיק, בעזרת השם, השאלה איך מתייחסים לדיבור בין אדם לחברו. וזו השאלה בין הבבלי לירושלמי. האם דיבור בין אדם לחברו הוא גם כן הופעת כוח הדיבור היסודי של האדם? האם הוא גם כן רוח החיים של האדם? רוח השם, הרוח שהקדוש ברוך הוא בעצם ויפח באפיו נשמת חיים, האם הדיבור, זה מתבטא גם בדיבור בין אדם לחברו, או שלא? שזה מתבטא רק בקבלת התורה. ופה ההבדל בין הבבלי לירושלמי. לפי הבבלי, זה תוספת. אחרי שיש דיבור, שעיקר הדיבור בשביל לקבל תורה, לקבל את דבר השם, אז משתמשים בזה גם לתקשר בין אדם לחברו. אחרת, היינו מתקשרים בסימנים, לא יודע מה. זה כמו שבעלי חיים מתקשרים בסימנים, בקולות, אבל בשפת גוף. אז הדיבור הוא נועד בשביל קבלת תורה. אחרי זה כבר משתמשים, כבר שיש דיבור, אז כבר משתמשים בו גם כן לתקשורת. אבל זה לא הדיבור היסודי, זה לא פה נבחן תוך כדי דיבור. הירושלמי אומר, לא, זה חלק מהדיבור היסודי שהוא בוחן תוך כדי דיבור, כדי שירת שלום על אדם לחבר. ואני חושב שכן, אחרי שכל מה שאנחנו מדברים בישיבה על האמת והשלום, זה מגיע מההבנה שהדבר השם הוא מופיע, ודאי שהמקום היסודי שבו מופיע דבר השם זה התורה. ולכן, כשאנחנו לא נמצאים בארץ ישראל, נמצאים בגלות, אז, והחיים הם מאבדים את האידיאליות שלהם, אז המקום היחיד שנשארנו למצוא את דבר השם זה דבר השם זה הלכה. כן, דבר השם זה קבלת תורה, מרב לתלמיד. לכן זה מתמצם עכשיו לדיבור רק להגיד שלום עליך הרב. אבל בארץ ישראל אפשר להתרומם למבט שדבר השם מופיע גם בשיחת חולין וגם בכל דעה, כן? בכל דעה של בן אדם לחברו. אני מבין שהחבר, החבר יש לו גם החיים שלו והאמירות שלו, אומר החיים שלו הוא גם מופע של דבר השם. ולכן גם פה כוח הדיבור, בסוף התקשורת בין אדם לחברו, בעומק שלה, היא אפשר להשתמש בה גם לדברים טכניים, אבל בעומק היא בעצם נועדה כדי לחבר נשמות. מכיוון שאני מבין שכל נשמה היא הופעה של אור השם, ולכן צריך לחבר את הנשמות. הדיבור הוא כוח כדי לחבר את הנשמות, לא רק כדי להתחבר לקבל תורה, בצינור העליון של התורה, אלא בוא נגיד ככה, לא רק לקבל תורה שבחינה, תורה שבכתב, אלא גם לקבל בחינה, תורה שבעל פה, מה שאנחנו מדברים הרבה בישיבה, שהחיים של כל אחד, של כל זרם, של כל כיוון, הם אמורים להתחבר ולאזן אחד את השני. ואיך זה מתאזן על ידי הדיבור? וזה אני חושב שמתבטא פה בהבדל בין הבבלי לירושלמי, שבבבלי לא רואים, החיים, הדיבור בין אנשים הוא משהו יותר טכני, נועד ליצור תקשורת כדי לעשות דברים ביחד. לא בשביל חיבור נשמתי, כי אי אפשר לעשות חיבור נשמתי בחוץ לארץ בצורה שלמה. ואדרבה, לפעמים זה גם מסוכן, כי אם אתה לא מגדיר בצורה חדה שהתורה זה דבר השם ולא שום דבר אחר, אז אתה עלול להגיע, בגלל שיש טומאה, יש הרבה סיגים, הרבה קליפות, אתה עלול להגיע להרבה מקומות שהם כבר לא טוב. בארץ ישראל אפשר להתרומם למקום שגם הדיבור בין אדם לחברו הוא הופעת אור השם. לכן שם תוך כדי דיבור, כן.
מפחיד.
נכון.
כשאני מדבר
עם
חבר על
מסי. כן. אמרנו כל מה שאנחנו אומרים, דמנו בשיעור הראשון, ומדי פעם חזרנו לזה בכל מיני צורות. כל מה שאנחנו מדברים על ארץ ישראל, זה לא שאנחנו שם. ונחזור על זה, ושמח שאתה שואל, נחזור על ההסתייגות הזאת עוד פעם. לא להתבלבל. זה לא שעכשיו, אם דיברנו על פעם שעברה, לפני פעמיים, על הרוגז שבבבל, מידת הקש שבבבל, ובארץ ישראל שזה מידה שיותר של נועם, של אורך רוח, זה לא שאנחנו שם. אדם יכול לחיות בארץ ישראל ולהיכשל במידת הכעס. אדם יכול להיכשל בחטאים בארץ ישראל, למרות שארץ ישראל יש לו כוח גדול של תשובה. וכן הלאה וכן הלאה. וגם בדבר הזה כמובן, אדם, עוד מעט נראה את זה גם פה בהקשר הזה, אדם יכול להיות בארץ ישראל ועדיין להיות בבחינה של חובלים, מחבלים זה לזה בהלכה. ובהקשר מה שאמרנו עכשיו, אדם יכול להיות בארץ ישראל לדבר עם חבר שלו על שטויות, במקרה הטוב, ובמקרה פחות טוב, לדבר על דברים גם שליליים וטמאים ולשון הרע, שזה בוודאי לא שייך לארץ ישראל, אבל מה לעשות? אדם יכול לחיות בתרבות של גויים, בתרבות של חוץ לארץ גם בארץ ישראל, ולכן אנחנו, אסור לנו להתבלבל ולהגיד, טוב, עכשיו שראיתי את הירושלמי, אז עכשיו כל שיחה שלי עם חבר, לא יודע מה, על כל שטות שהיא, היא כבר, בדיוק, היא כבר האור העליון של דבר השם המופיע בתורת ארץ ישראל. לא, בסדר. אבל אנחנו אומרים שבארץ ישראל אפשר להתרומם למדרגה כזאת. להציב לנו שאיפה. בסדר? ואדרבה, עכשיו כשאני מבין איפה יכול להיות הכוח של הדיבור בארץ ישראל, אז עוד יותר עכשיו אני נזהר. זה בעומק, בגישה הנכונה, זה לא יגרום לקלות ראש, הפוך. אם אני מבין שהדיבור שלי עם החבר, הוא יכול להתרומם, אם בחוץ לארץ הדיבור שלי עם החבר הוא רק טכני, אז בסדר, אז מתי אני אתייחס לדיבור ברצינות? כשאני לומד תורה, כשאני מדבר עם החבר, אז בסדר, זה סתם העניין טכני. אבל בארץ ישראל, כשאני מבין שגם שיחה בין חברים היא יכולה להתרומם, לא אומר שהיא שם, יכולה להתרומם למקום עליון, אז עד רבה, אני צריך הרבה יותר עכשיו להתייחס ברצינות לכל מילה. יש פסקות באורות הקודש של הרב אומר, כשמכירים את הערך הפנימי של הדיבור, אז אדם עכשיו, הוא שוקל כל מילה שהוא אומר, כי הוא מבין מה הכוח של המילה. הוא לא סתם זורק מילים, ובטח לא משתמש בהם לדברים שליליים. טוב. בואו נראה מתוך הדברים שתי פסקאות של הרב, לא נקרא כל מילה. שתי פסקאות קרובות אחת לשנייה, בעניה ברכות. הגמרא אומר, תנו רבנן, הרואה אוכלוסי ישראל, אומר ברוך חכם הרזים. יש ברכה מיוחדת. ברוך חכם הרזים, אומרת הגמרא, צריך לראות 60 ריבו מכונסים במקום אחד. אם רואים 60 ריבו של עם ישראל, יהודים דווקא, מכונסים במקום אחד, מברכים ברכה וברוך חכם הרזים. אחרי זה, יש שאלה בגמרא. יש מחלוקת בראשונים. ובפוסקים. מה קורה כשרואים 60 ריבו בחוץ לארץ? אז יש דעה בראשונים שמברכים. כתוב, רואה אוכלוסי ישראל. כן, רואה אוכלוסי ישראל. לא כתוב שדווקא בארץ ישראל. יש דעה לו, זה דווקא בארץ ישראל. למה? זה מתוך המשך הגמרא. כי בהמשך הגמרא, תראו את הכותרת של הפסקה הבאה, אמרו לה, נקטינן אין אוכלוסה בבבל. תנא אין אוכלוסה פחותה מ-60 ריבו. אז מפה הגדר של 60 ריבו, אבל אולה אומר אין אוכלוסה בבבל. אז אנחנו לא בתוך הסוגיה, אבל רק אם כבר, אז נגיד בקצרה, שהחקירה בין מי שאומר שהברכה היא דווקא בארץ ישראל, לבין מי שאומר שהברכה דווקא היא גם בבבל, אז היא בעצם אולה אמר אין אוכלוסה בבבל, נכון? אלא מה? שלח להבין דברי אולה. האם, מה זה?
האם אין כמות או שאין מצב שזה
נשאר? נכון, בחקירה של האחרונים זה נקרא דין או מציאות. האם אולה מספר לי מציאות? אין אוכלוסה, אין 60 ריבו בבבל. אין היום 60 ריבו בבבל. כשיהיה, אם יהיה, נגיד שפעם אחת יהיה, אז מברכים, אבל עכשיו אין. או שאולה אומר לי דין. אין דין אוכלוסה בבבל. זאת אומרת, גם אם יהיה לי 5 מיליון יהודים במקום אחד בחוץ לארץ, זה לא נקרא ציבור. זה מתחבר לנו לשיעור אחר שראינו, שדיברנו, על הכלל בארץ ישראל. מה זה? נכון. שרק בארץ ישראל יש דין של ציבור. בסדר? אז השיטה הזאת שפוסקת שהברכה הזאת רק בארץ ישראל, היא לומדת לדברי אולה כדין, וזה אומר שציבור בעם ישראל זה רק בארץ ישראל. חוץ לארץ זה הרבה פרטים. כן? אז בואו נראה קצת את דברים של הרב. לפי שאין דעתן דומות זה לזו, ואין פרצופיהם דומים זה לזה, כל שיסתכל יותר האדם בתוכן הנפשות הפרטיות של בני האדם, יותר ישתומם על ההבדל הגדול שיש בין תכונה לתכונה. בין מצד החינוך והלימוד שעיקה שורש בלב כל אחד באורך פרטי ומשונה משל זולתו, בין מצד התכונה הטבעית הקבועה בטבע היצירה, הפועלת גם כן על המראה החיצוני של הרוח. זאת אומרת, אין דעתן דומות זה לזו, אומר הרב, זה יכול להיות בגלל חינוך, כן? כל מיני, הוא קיבל חינוך כזה, קיבל חינוך אחר, הוא היה עם חברים כאלה, הוא היה עם חברים כאלה, הוא עבר כל מיני אירועים בחיים, אז הדעה שלו היא שונה עכשיו. אבל מה זה אין פרצופיהם דומים זו לזו? זה לא רק משהו טכני, אומר הרב. יש גם דברים שמשפיעים על הדעות בטבע היצירה. שאדם נולד עם תכונה מסוימת, עם מידה מסוימת, וכל מבט שלו לחיים, הוא גם כן מושפע מאותה הטבע נשמתי, נפשי, שהוא נולד איתו. ומפה גם הפרצוף משתנה. ואת הפרצוף, רואים פה את התפיסה של הרב, שהיא תפיסה יסודית בכל העולם של פנימיות התורה, שכל דבר בעולם הגשמי הוא לבוש של עולם פנימי רוחני. אומר הרב מפרצופים שונים, זה לא במקרה, אלא הפרצוף הוא בסוף, גוף האדם זה לא סתם דבר מקרי, הוא לבוש של הנשמה שלו, וכל אחד הפרצוף שלו הוא ביטוי של העולם הפנימי הנשמתי. יש דברים שהם כבר מעצם היצירה שלו, יש דברים שהם מכוח המעשים שאדם עשה, ופה כל כן, הריזל שהיה יודע, יכול להסתכל על פנים, הוא הבעל שם טוב וכו', שהיהודי מסתכל על פנים של אדם, להגיד לו מה הוא עשה בחיים, בסדר? אבל אז הרב אומר, יש דברים שהם מכוח חינוך, יש דברים שהם מעצם היצירה. מכל מקום, דווקא על ידי השינויים, הם מתאחדים כולם למטרה אחת, לבניין העולם בתעודתו הראויה לו. דווקא השינויים של הדעות והפרצופים, אם מצד החינוך, אם מצד טבע היצירה, הם ביחד יוצרים עולם אחדותי. כי אם כולם היו אותו דבר, הם היו רק בחינה אחת. כן? והאלוקות היא אינסופית. אז דווקא השינויים של כל הבריאות, הם במבט הכולל, הם עוזרים לנו להתקרב, כן? לראות את המבט האחדותי האלוקי, איך אור השם מתגלה דרך כל עוד בריאה ועוד בריאה ועוד בריאה, ודרך כל הבריאות אנחנו רואים את ההופעה הכללית. הרי יש להתפלות על החוכמה העליונה, זה פלא עצום, שעל פי הרזים הפנימיים הידועים וגלויים רק לפניו יתברך מתקשרים ומתייחסים כל אלו הפכים זה לזה, עד שעל פי צירוף כל הדעות והפרצופים השונים יצא בניין הרמוני מתאים מאוד. הרי זה פלא, כן? מספיק להסתכל רק על הכנסת, כן? רק 120, שזה רק מדגם מייצג פלוס מינוס של כלל הציבור. אז כן, ככה את היהודים שבכנסת, עליהם רק ברכת הרזים. אבל שאתה רואה את איך יכול להיות שכאילו שני אנשים שיכולים להיות הפכים גמורים, הם ביחד הם חלק מההופעה האלוקית. אי אפשר לתפוס, זה מאוד קשה לתפוס את זה בשכל רציונלי. זה צריך פה מבט מאוד פנימי, שהוא מבין שגם זה הופעה אלוקית, וגם כמובן יש הרבה גם שקר, כל אחד גם הוא לא נאמן לעצמו עד הסוף, להופעה האלוקית שבתוכו, ויש גם שטויות שכל אחד מאיתנו עושה, וחטאים, ועיוותים, וחוסר דיוקים. אבל בסוף, השורש הנשמתי, שעכשיו הוא מופיע דרך הפרצוף הזה, והדעה הזאת, והשורש שמופיע דרך הפרצוף, שנמצא נקרא לזה, בקיצוניות השנייה של המפה הפוליטית, או לא משנה איזה מפה, שניהם ביחד חלק מהמפה האלוקית. זה פלא עצום, רק קדוש ברוך הוא, כן? חכם הרזים, רק הוא, לכן זה בלשון רז, סוד, הברכה הזאת. כשאתה רואה 60 ריבוע, אתה רואה סוד. אתה רואה סוד, אתה רואה כל כך הרבה אנשים שהם הציבור של עם ישראל, ואתה, יש אנשים שאתה לא יודע איך הם יכולים להתחבר בכלל ביחד, ובכל זאת זה ציבור בעם ישראל. כן. כן, כל אחד הוא יכול לראות, לפעמים רואה את רצונותיו של חברו כאילו הם מיותרים בעולם וכולי. אבל יש פה רז גדול, וזה ברוך חכם הרזים. כדאי לקרוא את הכל, לא נספיק עכשיו ביחד, אבל תראו את זה בעצמכם. אז זה באופן כללי, רואים 60 ריבו בעם ישראל, זה ברוך חכם הרזים. זה עוד לא קשור לארץ ישראל. אבל פסקה הבאה, אמר אולה, נקטין אין אוכלוסה בבבל, תן אין אוכלוסה פחותה מ-60 ריבו. להבין את מושג הכלל ברום מעלתו, כן, הדברים שאנחנו לומדים, יהיו לכבודו ולעילוי נשמתו של הרב אלישע, זה חסידים קדוש לברכה, שזה היה עומר החיים שלו, אני חושב, ופחות אחד מנורות החיים המרכזיות שלו. להבין את מושג הכלל ברום מעלתו, צריך שילבו אליו כל המכשירים שיעמידו את הכלל בתור אומה שלמה, שאז יוכר עניין החטיבה של האומה. כן, חטיבה אחת, אחדותית. ובעם השם אלה יגלה רק אז יתרונם הכללי בתור גוי גדול וקדוש. המכשירים הם הארץ והמספר. שני, ודאי שהעיקר זה עם ישראל. עם ישראל הוא הנקודה. אבל כדי שעם ישראל יוכר כגוי גדול וקדוש, חטיבה עצמותית, צריך שני תנאים. הארץ, ארץ ישראל, בלי ארץ ישראל אי אפשר להכיר את המעלה המיוחדת של עם ישראל בתור גוי שמופיע, מספר את תהילת השם בעולם בצורה שלמה. והמספר, הארץ, הארץ והמספר, ארץ ישראל ו-60 ריבו. ארץ הקדושה, רק היא בעזרתה הרוחנית, ההיסטורית והחומרית וכל תנאיה, נתראה בתור עם שהוא המובן מאוכלוסה, כן, ציבור. אמנם בבבל, מקום הגלות, בארץ ממשלת זרים, לא נוכל להתעצב בתור עם, ולא יקבלו ענייננו הכללים תכונה כללית לאומית. על כן לא יתראה בהם עוד והאדר ששופע על הכללות הלאומית, שמתאחדים על ידי כל פרטי האוכלוסה באחדות נפלאה, בחוכמת חכם הרזים יתברך. זה מצד אחד. וגם אם יקבצו קיבוצנו בארץ השם, צריך עם המקום להיות הריבוי מתאים לעניין הלאומי הראוי. שאם יהיה רק קיבוץ יוכל לקרוא עליו שם מפלגה או כיתה, אין זה עוד האוכלוסה. ולא באל התגלנו חוכמת חכם הרזים. 60 ריבו הוא המספר ההכרחי, קראנו את זה פרשת שבוע, נכון? לפי תוכנת עם השם, כאשר עד זה המספר היה העיכוב, עד שעמדנו עליו להיות לעם בתחילת היותנו לעם בצאתנו ממצרים, נכון? טוב, כ-600,000 איש הגברים, כן, לבד מטף. היה עיכוב ביציאת מצרים עד שהגענו ל-60 ריבו שראויים לצאת. כן, היה יותר מ-60 ריבו, 50 עלו בני ישראל מצרים. אבל מי זה אלה, מי זה כל 4-5 שמתו? כל אלה שלא האמינו בתהליך הגאולה, לא רצו לצאת. עד שהיה 60 ריבו שאומרים, אנחנו חלק מהעניין הזה. את המשפט הזה שמעתי, הקשבתי, פותחתי איזה שיעור של הרבי של פרשת בו, ואומר את המשפט הזה. עכשיו נגיד את זה בשמות סופי, צריך לתת לו לבוא את מכירות. כן, מה אתה?
השם
תקרא לבת
טכנולוגיה,
אבל
גם
בגלל
הלכתית זה, שיש שיעורי בו גברים, או שזה כאילו, או שאם בן אדם מגיע עם כל ה...
כן, זה אני חושב, לדוגמה, הנפקמינה, הנפקמינה הכי משמעותית זה לעניין שבת, נכון, רשות הרבים. אז שם אני חושב שלא מגדירים דווקא גברים, נדמה לי. מה זה? של הברכה? אני גם לא יודע. ברכה, אני דווקא גורם, אני לא יודע. דרך אגב, הגרה, כשרבי הלל משקלוב מספר בספר כל התור, שהוא שאל פעם את הרב, מה לעשות לגאולה? הוא אומר לו, אם אפשר להביא, הוא אומר, אם תצליחו להביא פעם אחת שיש 60 ריבו יהודים בארץ ישראל, זה ישבור את הכוח של הספר אחר. וזה שלב קריטי בתהליך הגאולה. הגרה. אבל נביא.
ריבו בארץ ישראל או
בטור? מה? מה זה? לארץ ישראל. וזה היה המפקד הראשון שהיה נדמה למקום המדינה או משהו כזה. זה היה 600,000 ומשהו. כ-60 ריבו, כמו שקוראים בפרשה שלנו. כן? ומדהים. זאת אומרת, זה מספר. כשהמספר הזה נמצא בארץ ישראל, עכשיו אפשר להגיד עם ישראל בארץ ישראל. גם אם רוב עם ישראל בגלות, יש עוד מיליונים בגלות, אפשר להגיד עם ישראל חזר לארץ ישראל. עד אז זה, ברוך השם, זה יש ציבור, כן, יש ציבור בעם ישראל בארץ ישראל, תמיד היה מניין, כמה שיותר יותר טוב. אבל כשיש 60 ריבו, זהו, עם ישראל חזר, הקדושה חזרה לארץ ישראל, השראת שכינה הולכת חוזרת, כמובן שיש בזה עדיין מדרגות, אבל זה השבירה... מה זה?
כמובן דברים מדאורייתא.
זה שאלה. נכון, תלוי למה, כי לגניין דוגמה שמיטה יובל, אז אומר הרבה לא מספיק 60 ריבו, פה צריך כל היודבט שבטים, שוכנים במקום שבטיו, אבל יש בזה מדרגות, כן אמי.
האם זה רק דברים?
זה מה ששאל איכה לכל. מה?
שאל את השמיטה. לא, שאלת על גברים כולם.
לא, שאל האם זה צריך להיות בעניינים של 60 ריבו, זה רק גברים או גם נשים?
אוקיי. מידה מצרים כמובן לך 60 ריבו, חסקירה, שוכח לשישים.
נכון, אז זה משהו שאל, אמרתי, אני לא יודע, ללחוץ שבת, נגיד, נדמה לי שזה לאו דווקא גברים, זה כולל נשים. בסדר, זה צריך להתכנס פה לעומק של הסוגיה, אבל בכל אופן 60 ריבו זה המספר היסודי. ולהורות ניתן כי לא נתחלפו תנאינו הלאומים במאומה על פי מרוצת הזמן השוטף, כי יסוד לאומיותנו תלויה ודבוקה היא בשם השם אלוהי ישראל הנקרא לנו בדברו קיים לעד. על כן אותו המספר שכלל בקרבו את סכום הדעות והמפלגות ורחם הפרטיים מראש מקדם, מספיק גם כן לעת כזאת להעמיד בנו את הציוויון הכללי. ולא עזבו גם עד כה יחידים לומר שמדעתם הפרטית יעמידו לנו גדרים לאומיים. לא עד עכשיו, כן, אלא. כי היה לא תהיה. עם ישראל גוי מעולם הוא, שכל כלי יוצר עליו לא יצלח, ילג למערסיו החיצוניים הפנימיים. והאוכלוסה שתהיה לא בארץ הגלות, כי אם בארץ ישראל ובמספר הראוי 60 ריבו, תהיה תחילת צמיחת קרן לבית יעקב, בן איננו בטוחים שתהיה נאמנה על פי רוח השם אשר עלינו, להקים עדות ביעקב ותורה לשום בישראל להיות לעם לפני השם. אז בעצם מה האמירה כאן? מה האמירה? 60 ריבו זה מספר שהוא מבטא את כל הבחינות היסודיות בהופעת התורה, בהופעת דבר השם. זה מופיע דרך הפרצופים השונים. עד שאין 60 ריבו, יש חיסרון בהופעת דבר השם. וזה יכול להיות רק בארץ ישראל. אם זה בחוץ לארץ, אז גם יש 60 ריבו, אז אי אפשר להופיע דבר השם בצורה שלמה. וגם אם כל אחד מופיע איזה בחינה, אבל הם מחבלים זה לזה. הם לא יכולים להיות מאוזנים בצורה צורה הרמונית, אחדותית, חטיבה אחת עצמותית, גוי אחד בארץ, שמבטאים את כל הופעת דבר השם על כל הזוויות השונות. אחרי זה, כשיש יותר מ-60 ריבו, זה כבר עוד גוונים, עוד גוונים, אבל זה כבר על גבי כל הבחינות היסודיות זה 60 ריבו. ומתוך התפיסה הזאת אנחנו מבינים, אם נחזור לירושלמי, שלום בן אדם לחברו, מה זה אומר? זה לא רק הופעת תורה עכשיו, זה לא מספיק שאני אלמד עכשיו את כל המשניות, את כל התורה ומהרב שלי. אל בסוף, אם אני לא מבין שזה תלוי ב-60 ריבו של עם ישראל שנמצא, כי כל אחד הופעה אלוקית, זה השלום בין אדם לחברו, הבנה שהשלמות היא תלויה בהופעת כל הפנים השונות, לא מופיע דבר השם. זה מה שהרב אומר, יחידים הם לא, מה שהרב כתב קודם, לא עזבו גם עד כה יחידים לומר שהם בדתם פרטית יאמינו להגדרים לאומיים. אפילו מהיחידים האלה הם לצורך העניין התנאים הקדושים. גם התנאים וגדולי הדור, הם לא באים בכוח עצמם. הם לא אומרים עכשיו זו האמת שלי ועכשיו אני עכשיו בונה את עם ישראל. אפילו משה רבנו ששקלו כנגד כלל ישראל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, ערב שמני והשמידם ועשות לך לגוי גדול, מה אומר משה רבנו? לא מוכן. עם עין, כן, מכן אינה מספרך אשר כתבת.
שמה? גדול הדור
שנמצא
בחול, אז יש
פנימה
שזה
נחשב.
הוא יכול
לסתוק.
לא, רק
שאין
איזה
בן ישראל. הוא יכול לסתוק אל מול ישראל. בקידוש, יש בקידוש החודש, שמי ששקול, לא ישאיר כמותו בארץ ישראל, הוא יכול לקדש להעביר את השנה. זה בסדר, אבל הוא גם מגיע מכוח כלל ישראל. הוא לא בתור אדם פרטי. גם משה רבנו מבין, אני לא אדם, לא עוד עכשיו לעשות מני עם ישראל. אני, כל הכוח שלי זה ההתבטלות לכלל ישראל. בסדר? זה אין יחידי. מה זה?
הלב של הלב שזה
שמה? שמה כתוב שם?
מה
אם זה שם? יפה. וגם הפרשה שלנו דרך אגב, נכון? רבי יצחק אומר בתחילת התורה, שאל רבי יצחק, אומר רשי, אמר רבי יצחק, הוא היה התורה, כן, להתחיל בחודש הזה לכם. למה התחילו בראשית? כוח מסע בגילמו. אבל מה האמירה פה? התורה היא לא לאדם פרטי. התורה היא לכלל ישראל. וגם מה שפתחנו בראשית זה בשביל כלל ישראל. אז גם פה, בהקשר הזה, להבין, זה האמת והשלום, שרק בארץ ישראל, אי אפשר, את התפיסה הזאת, אי אפשר להגיע לה בצורה שלמה, אפשר לדבר עליה הרבה גם בחוץ לארץ. אבל לחיות אותה בצורה שלמה אי אפשר לא בארץ ישראל. כי רק בארץ ישראל ובקיבוץ של 60 ריבו, ששוב, 60 ריבו אנחנו מבינים, זה לא רק שיש עכשיו 60 ריבו אנשים, אלא בסוף יצריך להיות הרמוניה ביניהם. בסוף להבין, להתרומם למבט הזה שכולם ביחד מופיעים במציאות אחדותית. אז הדיבור ביניהם, ויותר לעומק, להבין את כל אחד, כן, לראות את ההרמוניה הזאת. אבל הכוח הוא לעולם כוח של כלל ישראל. טוב. שאלות עד כאן ונמשיך לעוד כמה עוד כמה בחינות בדבר הזה. הדבר הזה הוא אנחנו מדברים הרבה גם על השבטים בהקשר הזה, נכון? שגם י' ב' שבטים יש לנו את ה-60 ריבו. 60 ריבו זה כבר בחינה שממש 600 אלף הערות, אבל בצורה יותר כוללת יש לנו את ה-12 שבטים, שכל שבט יש לו הערה שבטית מיוחדת, מובא באריזל, נכון, שלכל שבט היה נוסח תפילה מיוחד גם כן, שהוא לפי השער שלו בשמיים, ויש לנו את הברכה מיוחדת לכל שבט, ונחלה מיוחדת, אז הרבה דיברנו על זה ומדברים על זה בישיבה. עוד פעם, אנחנו מעירים פה כמה הערות, זה מאוד קשה, נושא כל כך רחב להקיף אותו, אנחנו לא באים להקיף אותו, באים להעיר כמה הערות. אחד המקורות, אני חושב, בעניין הזה, הזוהר הקדוש, על לידת בנימין. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, אמר רבי יהודה, כן, אחרי שרחל יולדת את יוסף, ואז יעקב, הוא בעצם, אז הוא לאחר מכן מתחיל לעלות לארץ, רוצה לצאת מלבן, לעלות לארץ ישראל. מתי זה? כשהיא נתעברה בבנימין. אמר רבי יהודה, בוא תראה את השלמות של יעקב, לא רצה ללכת על הברשות לבן. ואם תאמר בזמן אחר, למה הוא לא הלך ברשותו? בהתחלה הוא ביקש ממנו, ואז לבן אומר לו, לא תחכה, אני רוצה לשלם לך מזכורת, ועד כל הסיפור מהקודים נקודים וברודים וכו'. אבל אחרי זה הוא ברח, נכון? בפעם השנייה הוא כבר לא, הוא לא שאל שאלות. אלא בגין דדחיל יעקב דלא ישבוק לי. והשתלימו תריסר שבטין בהר האחרה. יעקב חשש שהשלמות של 12 השבטים תגיע בארץ אחרת. זאת אומרת, הוא פחד שבנימין ייוולד בחוץ לארץ. למה? כי בנימין הוא משלים את 12 השבטים. וזה צריך לקרות איפה? בארץ ישראל. על דק, כיוון דחמה דמטה שעתה דבנימין ברח. ברגע שהוא ראה שהגיע הזמן של בנימין, יעקב בורח, הוא כבר לא שואל שאלות. כמעט את אמר, ויברחו בכל אשר לו. שכיוון שנולד בנימין, התקשרה השכינה בכל השבטים. כל מה שחסר שבט אחד, אין פה קישור שלם לשכינה. הופיעו 12 השבטים, עכשיו השכינה נקשרת בכל השבטים, 12 השבטים. רגע, בסוף. ונת לבית הבקולו, ויעקב ידע בסוד החוכמה, שכשישלמו 12 השבטים, השכינה תתקשט ותתקשר בהם. ורחל תמות, והיא נטלה ביתה, כן היא לוקחת את הבית, תחז יחי ולפנה, העולה על מטתה התחזל ליעקב כמעט התחזל למשה, אלא שלא יכל עד שהיו 12 שבטים בבית הלתקש רבהו, ואז נדחית רחל, טוב לא משנה פה הסיפור של מיטת רחל, זה עוד עניין, אבל היא עיקר הבית, כן, לכן היא מתה גם כן כשנשלמו 12 שבטים, כאילו יש פה בחינה של... היא צריך להבין פה, אני לא יודע, אבל הזוהר כאילו רומז שגם המיטה של רחל היא קשורה להשלמה 12 השבטים, שבזה היא נוטלת את העיקר הבית. בכל אופן, ודאי אלמא דלעיליא, כן, העולם העליון, הוא ירד לבית להיקשר בו, והמסקנות עדיין דחיה קמיה, דווקא בגלל שעכשיו השכינה יורדת, אז רחל, כן, היא נדחית. אבל בסוף היא נקראת עיקר הבית. אז הוא אמר, אם היא תמות כאן, אני לא יוצא מפה לעולם. ולא עוד, אלא בארץ הזאת אני לא ראוי, כן, להשלמת הבית. לכן, כן, טוב, שמר רבי שמעון, אמר, ודאי, כל מיני עוד רבי יהודה שפיר, ודסה לי כלכל, אז עולה על הכל. ואם תאמר למה הולך לדרך מיד, אלא כל זמן שרחל לא נתעברה מבנימין, הוא התעכב. כיוון שהגיע הזמן של בנימין, הוא ברח, לא ביקש רשות שלא התעכב שם, ו... קיצור, כמו שהזוהר הקדוש אומר, יעקב הבין שהלידה של בנימין היא עכשיו תשלים את הופעת השכינה, תשלים את 12 השבטים, תשלים את הבית ואז תתקשר בו השכינה, ולכן הוא עכשיו הוא בורח, הוא לא שואל שאלות, ובנימין באמת נולד פה בתוך ארץ ישראל, ליד בית לחם, איפה שקבורת, מקום קבורת רחל. כן, נתן.
אבל הרב
אמר
קודם שכאילו הילדה שבנימין
היא השלמה
בעצם של
12 השבטים. כן. באותה
תקופה, יעקב
היה
בידיעה
שיוסף,
וזה
כמו
12 השבטים.
עדיין לא.
לא.
רק אחרי שבנימין עולה. כל הסיפור, רק אחרי זה. רק בארץ ישראל יש כל... הסיפור עם יוסף, רק אחרי שנכנסו לארץ, נכון, שלח אותו לעמק חברון, לדותן, לשכם, נכון? הלך לשכם, לא בשכם, הלכו לדותן. רק אז מוכרים אותו, בנימין כבר נולד. באותו זמן. הוא היה עם יעקב בבית כי הוא היה קטן, לכן הוא לא היה שותף במחירה של יוסף. אבל הוא היה עם יעקב בבית. בסדר, זה החלטה של בנימין.
שמעתי איזה דעה שהוא נולד אחרי, ואז בגלל זה יוסף בחש שזה, אבל הבנתי זה נדחק, זה לא מסתבר. כאן זה נדחק, זה לא הולך.
זה לא הפשט של הכתובים,
וזה גם... זה גם לא מסתדר עם המון דברים. זה לא תופס, לא מזיק.
כן. לא, גם יוסף לא היה מכיר את בנימין, הפשט של זה שהוא מכיר אותו, אם הוא נולד אחרי זה, זה יכול יוסף לא ראה אותו אף פעם עד מצרים. לא, זה לא הפשט.
לא, זה גם לא הפשט, וגם נאבד שתחו את זה.
בסדר. טוב.
יש איזה מישהו שאמר לי.
אוקיי. לא כל מה שמישהו אומר, כל אפשר שמישהו עושה, אנחנו נתחיל להתייחס. בסדר, בכל אופן, אלא אם כן, רואים מקור כתוב, חז"ל, זה מה
שאומר. היום הרבה עושים מקור כתוב, זה עצמא
סיני. אז, אבל מה רואה פה מהזוהר הקדוש? אותו עניין, אותו יסוד שדיברנו עליו קודם, שלגבי ה-60 ריבו, הזוהר הקדוש אומר את זה בצורה יותר כללית על ה-12 שבטים. זאת אומרת שכל זמן שחסר בנימין, חסר שבט אחד, יש חיסרון בהופעת שכינה. אבל עוד מה שאומר הזוהר הקדוש, שאיפה אמורה להשתלם ההופעה של ה-12 שבטים, זה רק בארץ ישראל. עד כדי כך שיעקב אומר, אסור שבנימין יולד בחוץ לארץ. כי הרגע הזה של שלמות ההופעה עכשיו של השכינה, של ה-12 שבטים, חייב להיות בארץ קדושה. אז גם מפה אנחנו רואים שהיסוד של האמת והשלום, הופעת כלל הבחינות, שהם יוצרים מציאות הרמונית של כלל ישראל, על כל הבחינות השונות, זה צריך להיות בארץ קדושה, בהופעת הקדושה של ארץ ישראל. בואו נראה שתי פסקאות באורות הקודש, ואם נספיק טיפה, נראה מהדפים הנוספים, ובזה אני אשאיר לכם תשופה למחנה הפנוי. חיי השלום בארץ ישראל. המחשבות של הצדיקים, הרבה השלום בעולם, המדברים טוב על כל בריאה, הן מבשמות את הנשמות כולן, מפני שהן מתערבות בסגולתן עם כולן. והעירוב השכלי הוא רק תוצאה מהעירוב ממש. אי אפשר לקרוא כל איזשהו, כאילו, אף מילה בלי שעובר בראש הרב אלי שרצה להבין. כן, הן מבשמות את הנשמות כולן מפני שהן מתערבות בסגולתן עם כולם. זה רק דיבורים חיצוניים. באמת הן מתערבות בסגולה עם כולם, אז יש להן כוח לבשם את כל הנשמות. העירוב השכלי הוא רק תוצאה מהעירוב הממשי. לא הדיבור זה שפועל, אלא קודם כל החיבור הנשמתי הוא פועל, אחרי זה המילים יש להם כוח לפעול גם. ואותו המתק והנועם שיש בנשמותיהם המקודשות של הצדיקים, ישרי לבב הדורשים טוב לעמם ולכל הצור כולו, מתמזג עם כל המציאות כולה. והכל מתבשם ומתעלה, והקרוב קרוב אליהם מתבשם יותר מנועמם. וממילא מובן שעיקר הביסום מקבלים הם נשמותיהם של ישראל. זה פועל על כל הבריאות, גם על הגויים, אפילו על בעלי חיים. אבל מי שהכי קרוב הוא הכי מתבשם, לכן נשמת כל מי שהוא חלק מעם ישראל, הוא מתבשם ראשון מהדבר הזה. אבל עיקר פעולה זו באה מקדושת ארץ ישראל, המערבת בכוחה את חיי הנשמות בסגולתה האחדותית. חיי נשמות אוויר ארצות. לכן הכוח הזה של השלום הפנימי הוא קשור לקדושת ארץ ישראל. וגם כשהרב מדבר על הסגולה של עם ישראל של שלום ואיחוד, סגולתנו בשלום ואיחוד, הוא גם כן אומר זה קשור לארץ ישראל. יותר מכל עם ולשון אנחנו יכולים לסבול את הסתירה ואת אי האחדות הנפשית. סגולת עולמי מבנו, השלום והאיחוד בצורתם האידיאלית. לכן כל פיזורנו הוא רק הרעי. כן, המקרה לא יתמיד כידוע בלשון המערב. אז אנחנו, מכיוון שהשלום והאיחוד הוא חלק מסגולתנו הפנימית, אז זה שאנחנו מפוזרים, זה הרעי. איננו עתידים להתאחד ולהיות גוי אחד בארץ, לכן מובטח שאנחנו נחזור להתאחד בארץ ישראל כמצד סגולתנו בשלום ובאיחוד. טוב, את הפסקה באורות התורה ראינו, אבל כדאי שתראו אותה עוד פעם. אחרי גם כל מה שדיברנו זה יהיה יותר מובן. ואני רוצה שנספיק קצת קצת מרב צדוק ומרבי נתן. אז בואו תראו בדפים הבאים. אז לפני זה רב צדוק מזכיר זוהר הקדוש שהבאנו אותו כאן למעלה. אנחנו יודעים שיעקב מידתו אמת, נכון? זה נוסח יותר מפורסם, נכון? מכירים את זה שיעקב מידתו אמת? מה? זה גם, נכון? יעקב מידתו כן, מידתו אמת. תיתן אמת ליעקב, נכון? כתוב. גם תפארת, נכון. בקשור זה יותר קשור. אבל הזוהר הקדוש מביא פה עוד בחינה. כתיב, המשל ופחד אמו, עושה שלום במרומיו, ויקרא כמו חבריה, אבל המשל דה אברהם. המושל, דה אברהם, דכתיב בנשיא אלוהים אתה בתוכנו. כתיב הברכך וגדלה שימך. ופחד היצחק, דכתיב ופחד יצחק היה לי. עושה שלום במרומיו, דה יעקב, דכתיב תיתן אמת ליעקב. וכתיב האמת והשלום אהבו, דה אמת ושלום כאשר דה בדה. אמת ושלום קשורים אחד בשני. אומר רב צדוק, נראה פה את החצי הראשון של הפסקה. על שבת, שלום עליכם מלאכי השלום. נקראו בכאן המלאכים בשם מלאכי השלום. לשם מלאכי השרת, מובן שהם משרתי השם ומשמשיו. אבל לשון מלאכי שלום מצינו רק בחורבן. מלאכי שלום מה רבקיון? מה זה מלאכי שלום? כן. במה? אחרי זה. זה בהתחלה, אחרי זה בואכם לשלום, מלאכי השלום, נכון? כן, אז הוא אומר, יש פה וכולי. דילגנו לבכולי. יש שם בהתחלה מלאכי שרת, אחרי זה מלאכי שלום. מלאכי שרת, משרתים את השם. מה זה מלאכי שלום? מצאנו את זה בחורבן, מלאכי שלום, מה רבקיון. ובגמרא בחגיגה, אומרת הגמרא, שאני חורבן בית המקדש, ואפילו מלאכי שלום בחו. מה זה אפילו? מה זה אפילו מלאכי שלום? צריך להגיד, אפילו מלאכים בחו. מה זה אפילו מלאכי שלום בחו? לכן יש להבין למה קוראים בסעודת ליל שבת המלאכים שם מלאכי השלום. אך העניין על פי מה שאמרו בזוהר הקדוש, שובה פסוק זה לעניין העקדה, הנרדים צעקו חוצה. אז אומרת הגמרא, מה זה חוצה ויוצא אותו החוצה? מלאכי שלום, אילנו מלאכי נחרנין, דאב זמינים למלך קמי די יעקב, בגיני די יעקב אבטח לא נשלים וכשבריחו, כתיב יעקב הלך דרכו ואין יקרו מלאכי שלום, היינו, מלאכי ארץ ישראל. מה זה מלאכי שלום שמוזכר בזוהר הקדוש ובדברי חז"ל? אומר רב צדוק, מלאכי ארץ ישראל נקראים מלאכי שלום. שעליהם נאמר ויפגעו במלאכי אלוהים נקראו מלאכי שלום. ואמר זה בגיני די יעקב אבטחלון שלימו, והוא די יעקב מידתו אמת, כמו שנאמר תיתן אמת ליעקב, וכן מידתו שלום, כמו הזוהר הקדוש קראנו קודם. ויעקב אבינו עליו השלום נקרא שלימו די אבת, הוא נקרא שלמות האבות. בצורה פשוטה מה שמסבירים, אברהם מידתו חסד, זה בחינה אחת, יצחק מידתו דין, גבורה, זה בחינה שנייה, ויעקב הוא מאחד את שתי הבחינות. כן, כי התפארת היא מאחדת גם את החסד וגם את הדין, ולכן הוא השלמות, הוא יוצר את השלמות של האבות למבנה אחד. המהר"ל מדבר על זה שהשלישי הוא תמיד הוא יוצר את השלמות, כן, גם בגיאומטריה, המשולש הוא הצורה הראשונה, של המצולה הכי בסיסי, זה המשולש, ויעקב הוא שלמות האבות.
כמו שבנימין לא יצר את השלמות של השתיים
עשרה שבטים. כן, זה נכון. שם זה בגלל, זה מבחינה מספר אחר שהוא גם קשור לזה, זה נכון, אבל פה מדבר על יעקב הוא שלמות האבות, נכון? כמו שאמרו בזוהר הקדוש, על פי מה שאמרו במקום אחר בזוהר הקדוש, שיעקב הוא הבריח התיכון, למה הוא מבריח מכתר עליון למידת מלכות, על שם זה נקרא מידתו שלום, הוא המשכה לכנסת ישראל. טוב, לא משנה, בסדר, של כל הבחינות פה שהוא מזכיר. עכשיו תראו שורה שמתחילה למידת מלכות פה, תורה שבעל פה. ומידת אמת היה לו ליעקב גם בחוץ לארץ. מידת אמת, למרות שבמקום אחר כתוב שגם היא שלמה רק בארץ ישראל, אבל אי אפשר, יעקב השיג אותה גם בחוץ לארץ. כמו שאמר עם לבן, גרתי ותרק מצוות שמרתי. אבל מידת שלום זכה רק שבא לארץ ישראל, דשם שורש תורה שבעל פה. כמו שאמרו, עשרה קבין חוכמה ירדו לעולם, תשעה נטלה ישראל, ארץ ישראל. והיית בבבת רביר את ארץ מלאכים. ובכתובות, חד מיני הוא עדיף כתרי מינן, וכו'. וכן חלוקת ארץ ישראל היה על ידי יהושע מזרע יוסף שמידתו שלום. יוסף הוא קשור למידת השלום, זה גם קשור ליסוד שזה יוסף, וגם, עכשיו בצורה פשוטה, יוסף הוא, כן, הבן יקיר לי אפרים, הוא הכוח שהוא בעצם מבטא את הופעת כללות האומה. לעומת יהודה שהוא כבר מופיע את נקודת הקודש של האומה. אבל יוסף הוא מופיע את הציבוריות, את השלום בעצם בעם ישראל. וכן לעתיד משיח בן יוסף יכניס ישראל לארץ ישראל, שמלחמת גוג ומגוג יהיה בארץ ישראל כשישראל נקבצים לתוך האדם משיח בן יוסף. ולכן רק כשנכנס יעקב אבינו עליו השלום לארץ ישראל זכה למידת שלום. ונעשה שלמות האבות להשפיע למידת מלכות שהוא תורה שבעל פה, שהיא גם קשורה, תורה שבעל פה זה כנגד האומה, כמו שהרב כותב באורות התורה, תורה שבכתב זה כנגד קודשי בריחו, ותורה שבעל פה זה הופעת התורה מתוך חיי האומה שבארץ ישראל, גם שם זה קשור לארץ ישראל אומר הרב. ולכן לא נמשיך לקרוא, זה תראו בפנים, הוא אומר, לכן בגלות אפילו מלאכי שלום, שהם מלאכים של ארץ ישראל, שהם פחות כביכול, הם לא הולכים לצאת לגלות. אפילו הם בחרו, כי הם הרגישו עכשיו את החוסר, כשעם ישראל יוצא, אז גם מידת השלום עכשיו הולכת להיפגע, ולכן גם מלאכי שלום בחרו. אבל בכל אופן אנחנו רואים פה מרב צדוק כאן כמה נקודות, אחת שהשלום הוא קשור לארץ ישראל, מלאכי השלום זה מלאכי ארץ ישראל, ויעקב אבינו שמידתו אמת ושלום, אבל את האמת, לפחות את בחינה ממנה הוא זכה גם בחוץ לארץ, למרות שהיא קרה גם בארץ ישראל, זה כתוב במקום אחר, אבל השלום זה לא מופיע בחוץ לארץ, זה רק בארץ ישראל. בסגנון דומה, בהקשר אחר, אומר רבי נתן, למטה כאן, זה בחינת קדושת ארץ ישראל שכולל כל הקדושות. יש הרבה קדושות, ארץ ישראל כוללת את כל הקדושות. שעיקר קדושת איש הישראלי הוא על ידי ארץ ישראל. כי עיקר הקדושה הוא שלום, כמובן בתורה הנ"ל. שכל הסתרא אחרא ויצר הרע שהם כנגד הקדושות הם מבחינת מחלוקת כנ"ל. נמצא שעיקר הקדושה שהוא להכניע ולשבר היצר הרע וסתרא אחרא הם מבחינת שלום. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק לברכה לישראל אלא השלום. ואם אין שלום אין כלום. ואמרו גדול השלום. וכן הפליגו רבותינו זכרונם לברכה מקומות המספר מגודל מעלת השלום, בפרט בדברי רבנו זכרונם לברכה רבי נחמן, שמבואר הרבה מעוצם מעלת השלום, שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה, ועל ידי השלום יכולים להחזיק כל העולם על השם יתברך, ועיקר השלום זוכים בארץ ישראל. כמו שמובא בליקוטי מוהר"ן, תניין הסימן עין א', שזה קשור לתלמידי חכמים ביחס השם, אני מזה לזה בהלכה, זה מה שמובא בעמוד 4, אולי נקרא קצת אם נספיק. כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשך מירושלים ובית המקדש שנקראים שלום. כי ירושלים נקראת על שם יראה שלום, מלכי צדק מלך שלם ירושלים, ובית המקדש נקרא סוכת שלום. משם נמשך כל קדושת ארץ ישראל שנקראת ארץ החיים שבחינת שלום. כמו שכתוב בריתי הייתה איתו החיים והשלום. חמת שבארץ ישראל עיקר השלום, על כן שם עיקר הקדושה, כי עיקר הקדושה הוא שלום כנ"ל. בסדר, הדברים פה מבוארים, ובואו נסיים את העניין הזה. שוב, אמרנו, זה רק כמה הערות, אבל אני חושב הערות מאוד יסודות ומאוד מהירות, להבין איך כל מה שראש הישיבה, ואנחנו מדברים בישיבה כל הזמן, זה לא... זה מיסודי היסודות של, של הופעת התורה בארץ ישראל. כן, האמת והשלום, זה דבר שבגלות לא יכול להופיע. אי אפשר להבין אותו בגלות הדבר הזה, ובשביל זה צריך לזכור את קדושת ארץ ישראל. כן, זאת השם. דע כי יש מוחין של ארץ ישראל ויש מוחין של חוץ לארץ. וגם המוחין של חוץ לארץ הם מקבלים ויונקים גם כן מהמוחין של ארץ ישראל. כי עיקר המוח והחוכמה היא בארץ ישראל. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. וכל אחד מישראל יש לו חלק בארץ ישראל, וכל אחד כפי חלקו שיש לו בארץ ישראל, כן הוא מקבל ויונק מהמוחין של ארץ ישראל. נמצא שכל המוחין מבחינת מוחין של ארץ ישראל, כי כולם מקבלים משם, כי שם בארץ ישראל עיקר המוח והחוכמה כנעל. אבל אף על פי כן, יש מוחין של חוץ לארץ. זה נעשה על ידי פגם הכבוד חס ושלום. שמי שפוגם חס ושלום בכבוד השם יתברך, אז על ידי פגם הכבוד של השם יתברך, אין יכולים לקבל ויונק מהמוחין של ארץ ישראל. וכולי, ואז נשארים המוחין מבחינת מוחין של חוץ לארץ ממש. כשהמוחין מבחינת מוחין של חוץ לארץ, אזי אין יכולים להשוות דעתן יחד. מוחין של חוץ לארץ, חסר להם נקודת החיבור לקודש, גם בקדושה, חסר להם נקודת היניקה המקורית של הקודש, ולכן אי אפשר להשוות את הדעות יחד, כי מנותקים מהשורש. זה בחינת המחלוקת שיש בעולם. כי מוחין של חוץ לארץ אין יכולים להשוות עצמן יחד. אבל היה ראוי אם ככה שלא יהיה מחלוקת קיים בחוץ לארץ. באמת אנו רואים שגם בארץ ישראל יש מחלוקת. איתן, אני מתקשר לשאלה שלך קודם. אם בארץ ישראל השלום, אז למה? אותו סגנון של שאלה. אז אולי בארץ ישראל לא יהיה מחלוקות. איך יש מחלוקות בארץ ישראל? אחדה. כי אלו המוחין של חוץ לארץ נעשו לבדי פגם הכבוד כנ"ל מבקשים לעצמם תיקון. והתיקון של אלו המוחין של חוץ לארץ הוא בעת ששופי הנועם העליון וכולי, ועל זמן תיקונם. טוב, אנחנו לא נספיק לראות, אבל רבי נחמן פה, הוא אומר שכל העולם נברא בשביל כבוד השם יתברך, וכל מאמר ומאמר בבריאה הוא הופעה מסוימת של כבוד השם, וכל מוחין, כל חוכמה בתורה הוא הופעה מסוימת של כבוד השם. ולכן התיקון הוא איך לחבר את כל המוחין, את כל המאמרים ביחד, ולקשר אותם למקורם. והוא אומר פה, תראו אחרי, בפסקה הבאה, אחרי החצי, דקי מוכן של ארץ ישראל מבחינת נועם, מוכן של חוץ לארץ מבחינת חובלים. אני מביא את הגמרא בסנהדרין שראינו, ובהמשך הוא כותב שכשהמוכן של חוץ לארץ הם רוצים להתקן, אז מה הם עושים? הם עכשיו מופיעים דרך המוכן של, כן, שופע נועם עליון. איך הנועם עליון? זה על ידי ההולדה, גם הולדת ילדים הוא אומר פה, וגם צדקה, מסביר למה, לא משנה כרגע. ואז המוכין האלה של חוץ לארץ הם רוצים להתקן, ולפעמים לא מצליחים להתקן ישר, כי היה פגם גדול. ואז הם מופיעים, התיקון שלהם זה דרך הופעה של מוכין של ארץ ישראל, אבל אז רואים מחלוקות גם בארץ ישראל, כי עדיין לא במקום של להתקן. המוכן של חוץ לארץ הם רחוקים מדי, היה פגם גדול מדי, ואז הם מופיע כמחלוקות גם בארץ ישראל. אבל בסופו של דבר, על ידי התגלות כבוד השם יתברך, ועל ידי הולדת נשמות, ועל ידי הצדקה, אז לאט לאט מצליחים לתקן, עד שבסופו של דבר יתקנו, וכן, הכל יתקן. אבל אז זה בלשון של רבי נחמן. ניקח את זה בעניותינו, לשפה שאנחנו רגילים לדבר עליה בישיבה, שכל התפיסות בחוץ לארץ, הם עוד פעם הופיעו כתפיסות בתי מדרש שונים, חסידות והתנגדות, בית מדרש כזה, בית מדרש אחר, כן? וכו' וכו'. ואז, מכיוון שחסר הקישור לשורש, זה מגיע כמלחמות, כמחבלים, אי אפשר להשוות הדעות ביחד. לא בגלל חס ושלום קטנות של תלמידי החכמים, אנחנו אפר ואפר לכפות רגליהם. אבל בחוץ לארץ אי אפשר להשוות הדעות ביחד, כי חסר הנקודה הנשמתית המאחדת לאור כל מה שראינו היום ופעם שעברה במקורות. ועכשיו כשעולים לארץ ישראל, התפיסות היה פגם גדול. עכשיו התפיסות הן באות והן רוצות להתקן, רוצות להתחבר, אבל בשלב הראשון הן עוד לא יכולות להתחבר ישר. בשלב הראשון הן מופיע כמחלוקת, כבירורים. בגלות, אז הוא היה שם, הוא היה שם, לא בטוח שנפגשו בכלל, וגם אם נפגשו, אז פעם בי עכשיו הכניסו איזה ספר של ההוא, איזה מימרה, עכשיו דנים בה, מתווכחים איתה, אבל בארץ ישראל זה כבר לא עובד ככה. חיים בתוך סיר חמין אחד, ובתוך צבא אחד, ובתוך מדינה אחת, ובתוך כנסת אחת, עכשיו צריך עכשיו להחליט החלטות ביחד. ועדיין אנחנו נמצאים עם המוכן של חול עדיין, במקומות מסוימים, אז יש מחלוקות גם בארץ ישראל. אבל ככל שיותר צועדים למקום הפנימי של האחדות, וזה תלוי גם כן בהרבה תהליכים, ככל שקיבוץ גלויות מתגבר, הכוח הזה הוא גדל, כי יותר עם ישראל מגיע. וככל שיותר מחפשים את הדבר הזה, ומתבוננים ורוצים להבין את האמת שבכל צד, ככל שיותר נמצאים בארץ ישראל, חלקים בארץ ישראל שאנחנו מיישבים אותם, אז ממילא קדושת ארץ ישראל היא מופיעה יותר, ואז אפשר יותר לאחד גם. וזה קורה במקביל בכמה מישורים, אנחנו לא יודעים לסמן את ה... לסרטט את המפה איך זה עובד. אנחנו יודעים שזה קשור לקיבוץ גלויות, קשור לארץ ישראל, קשור לשלום בין אדם לחברו בצורה פשוטה, חסד שעושים בין חברו, מסירות נפש לכלל ישראל, ועוד הרבה הרבה, לימוד תורה כמובן, ותורת ארץ ישראל, ועוד הרבה הרבה דברים. אבל לאט לאט הולכים ומופיעים המוכן של ארץ ישראל מבחינת נועם, ואז זה מתקן גם את אותם מוכן שהיו בחוץ לארץ, ולאט לאט זוכים לתיקון של כל הדברים, להופעת הנועם, מבחינת תלמידי חכמים שבארץ ישראל, מבחינת השלום, כל מה שראינו. בעזרת השם שנזכה שכל מה שאנחנו נסים לברר בישיבה, אז א', להבין יותר למה זה כל כך קריטי. ארץ ישראל היא... אי אפשר בלי ארץ ישראל בדבר הזה. וכמו שאמרנו, לא מספיק להיות בארץ ישראל, גם צריך לחיות כמו שצריך לחיות בארץ ישראל. זה מה שאנחנו משתדלים לברר בישיבה. בעזרת השם שנזכה, והאמת והשלום יעבור. Mm-hmm.